ira assez à l'humour de passer fait raser. Racalave, ma retour, va toto, toto, toto.
המשורר. המשורר מזדקף לאיתו וקרב מעט למיקרופון. כל שעליו לעשות הוא לקרוא מהדף המודפס טקסט מוכר לו בקצב נתון. הקהל מוכן להאזין מסיבות כאלה ואחרות, אבל הוא מחייך כמו אידיוט ומתיישב. הרבה פעמים השורות האמיתיות של, של, של שיר הן שורות מפתיעות את הכותב. זאת אומרת, הן לא, בכלל לא היו בראש שלו. הם, בראש היו שורות אחרות ש, ו, שיצרו תהליך מילולי שהוליך לשורות האלה שהן הפתעה, הם קפצו, השד יודע מאיפה. כאילו, הם קפצו, הם, היה צריך משהו שיוציא אותם החוצה מאיזשהו מקום. וזה, ואלה שורות שלפעמים אתה לא צריך אותם אחר כך.
שלום. מרודים וסונטות. ספר חדש למשורר מאיר ויזלטיר. אולי אין זה מקרה שהשיחה עמו התקיימה בחודש אוגוסט. ימים קשים של אלימות, אטימות וחוסר חמלה הקונים להם חזקה במקומותינו. ויזלטיר, שלאורך השנים כתב את המציאות ההגסה, את ההיסטוריה האנושית האלימה אל תוך שורותיו, אולי יותר מכל משורר אחר, לא מניח למראה החדש שלו גם בספר הזה. וכאשר הוא כותב על הליכה משפחתית ברחובות תל אביב, הליכה השלווה לכאורה, הוא איננו יכול להניח לרגע, הוא מכניס לשיר שורות של פיקחון וכאב. בפתח הספר עומד המשורר לבדו מול עולם המכוון לעברו אקדח. אבל הוא כותב. הוא יודע שרוב האנשים אינם קוראים שירה, וגם בקוראיו הנאמנים הוא חושד שאינם קשובים לשירתו, לפעמים, אבל הוא כותב. 50 שנות כתיבה, וזהו ספרו ה-12. קחו את הספר הזה ותקראו. אולי לשירה אין כוח, אולי לא צריך לדבר עליה במונחים של כוח, אבל שירתו של ויזלטיר הייתה ועודנה, אם להשתמש במילים שהוא כתב פעם בספרו מוצא אל הים, אקלים, לשון, אמת. וכל אחד מאיתנו זקוק לשלושה הללו כדי לחיות. כאן באולפן עורכת ומגישה ענת שרון בלייס. האזנה נעימה.
כל האנשים שלא קוראים שירה, וזה בערך כל האנשים, קוראים דברים אחרים. למשל, הוראות שימוש של תרופות, כתוביות בטלוויזיה, תפריטים, מסרוני אס-אמס, אימיילים ורפורטים, מתכונים, הוראות הרכבה של איקאה, סיכומים חודשיים של כרטיסי אשראי, פרטים אישיים באתרי דייטינג, דיאטות, שיטות לגמילה מעישון, תוויות ומתכונות, בקבוקים ואריזות אחרות, עיתונים ואפילו רומנים. מוחם הומה מילים ואותיות במיליונים, גם דמם שורץ מילים ואותיות וסימני פיסוק, כמו בלוריתו של ילד מכונם אנאלפבית. זה סוציולוגיה תרבותית. בלעדיי, אני לא שייך לסוציולוגיה התרבותית הזאת, כי אני מעולם לא הצלחתי להבין על עצמי, על בשרי, מה בעייתי בקריאת שירה. זה לא נראה לי אף פעם בעייתי.
הסיפור הזה הוא משהו, אבל איזשהו חוט שעובר לאורך כל הכתיבה שלך. יש לך שיר מפורסם באחד הספרים המוקדמים. הלילה אנחנו קוראים שירים, אבל העולם איננו קורא שירים הלילה.
נכון.
ולא בלילות אחרים, איננו קורא שירים. אפילו לא את היפים ביותר, לעולם לא יועיל העולם לקרוא אפילו את היפה ביותר בשירים, אפילו נפציר בו.
גם אם נפציר בו, כאילו אפילו נפציר בו, כן.
אפילו נפציר בו מאוד, הוא לא יסכים. כן. ושירים, סביב התמה הזו, יש לך בכל ספר. ובספר הזה...
כן, אבל כן. הם לא בדיוק... למשל, השיר הזה המוקדם.
כן.
הוא... שם כל העניין של קריאת שירים שם זה מטאפורה. שם, זה שהעולם שם לא קורא שירים, זה כי הוא עושה דברים אחרים, למשל הוא רוצח. כן? זה מה שעומד מאחורי השיר.
בספר הזה הוא קורא הרבה ניירות.
לא, בספר הזה, זה אמרתי שזה, למה אמרתי שזה סוציולוגיה תרבותית? כי זה מדובר על עניינים של תרבות. שם העולם איננו קורא שירים, גם אם נפציר בו, זה על מישור מטאפורי, זאת אומרת, מה? כי שם זה לא אנשים, פה זה אנשים. פה, יש פה כל מיני אנשים שקוראים כל מיני סוגים של טקסטים, כן? ויש פה טקסטים שאכן אנשים קוראים אותם, ושם לא מדובר בקריאה באמת, כי שם זה העולם. העולם, שם בעצם, מאחורי השיר הזה, זה לא כתוב בשיר, אבל מאחורי השיר הזה, מי שקורא אותו נכון, לדעתי, כתוב, נאמר, שהעולם לא מוכן לקרוא שירים. זה אנחנו רוצים תרבות, אנחנו רוצים לקרוא שירים. העולם לא רוצה את זה, הוא רוצה לרצוח, הוא רוצה לאנוס, הוא רוצה לחתוך, הוא רוצה להרוס, הוא רוצה לפוצץ, זה מה שהוא רוצה, זה מה שאוהב העולם לעשות. לכן זה לא בדיוק אותו נושא, זה רק אותן פיגורות.
ושם גם הכנסת את הנושא של הלילה.
אני כתבתי אותו לפני אחד מהערבים, ערבי הקריאה הראשונים שתכננתי. וגם פתחתי בו את הערב, לא רק את הספר, אלא גם את הערב פתחתי בשיר הזה.
אנחנו מדברים על שנות ה-60?
60, כן. שנות ה-60. אז כך שהערב שם זה, יש שם ערב אמיתי, זה ערב קריאת שירים, כאילו. זאת אומרת, מסתתר בשיר ערב אמיתי, למרות שזה לא כתוב בשיר, ואדם לא צריך לדעת את זה, אבל זה אני יכול לספר. על פי רוב גם אני עמדתי מול העולם בידיים מורמות. הייתי צמא, הייתי רעב, היה קר או חם בחוץ, המשכתי לעמוד. עיניי נשאבו אל קנה האקדח, כלי מצחיק כמו חמוד, אך קטלני ומכוון גם אליי. לפעמים העולם כולו נראה לי מין גוץ מגוחך, הקום חותם מבולבל על כל הראש. אך חמוש ונטול רחמים, ולפחות חסר כל התחשבות בי ובשקמותי, ודי בלתי צפוי. פה ושם מצפצף על חומרת המצב, שלפתי חפיסה והדלקתי סיגריה ביד אחת. הוא התעצבן, פזל מולי, קפץ את פיו, אך לא ירה בינתיים. יש כאילו מין פרדוקס, כי אנשים אומרים, אנחנו לא קוראים ספרים, כי יש לנו המון דברים אחרים למלא את הזמן הפנאי שלנו. כן? או שאומרים את זה לא אנשים אלא סוציולוגים, נגיד, אומרים שאנשים קוראים פחות, היום יש טלוויזיה, יש מחשב, כן, יש אס-אמס, הכל ממלא המון, המון, המון מקום בפנאי שלנו, ולכן אנשים לא קוראים ספרים. אז לכאורה, אנשים יהיו צריכים לקרוא יותר שירה, כי שירה זה לוקח דקה לקרוא שיר, או שתי דקות.
לכאורה.
לכאורה, כן. כן. לעומת זה, אנשים כן קוראים רומנים של 700 עמודים, ספרי טיסה.
כן.
קוראים להם ספרי טיסה, אבל זה לא שהם קוראים אותם רק במטוסים. הם קוראים אותם
בבית,
כן? קוראים ספרים שהם בדרך, הספרים הם מתאפיינים בדרך כלל בזה, ספרים של איזה 700 עמוד, של 800 עמוד, כן? לזה יש להם זמן, לקרוא משהו שלוקח שתי דקות לקרוא, אין להם זמן. כן? אז זה לא, אז זאת אומרת שההסבר הזה הוא הסבר מופרך. ולכן אני מחפש הסבר אחר. וההסבר שאני מוצא, נקרא לו בקיצור ברבריות. זה פשוט, האדם הזה כבר לא מסוגל לקרוא דבר שצריך להפעיל בשבילו את, את האינטליגנציה, את המוח, את הזיכרון. לכן הוא יכול לקרוא ספר טיסה של 700 עמוד. כי שם לא צריך שום דבר. שם זה כמו לצפות בטלוויזיה. זה סיפור כזה שאתה יכול, זה כמו להתנדנד, לשבת להתנדנד ככה. כמו שאנשים במחלקות סגורות בבתי חולים יושבים מתנדנדים. זה פשוט, זה משכיח ממך את החיים, זה משכיח ממך את הצרות שלך, זה משכיח ממך את המקום שאתה נוסע אליו, את המקום, את המקום שבאת ממנו.
בספר הזה יש 12 פרקי שירה.
כן.
כל אחד סובב סביב איזושהי...
זה לא בדיוק פרקי, אני קוטע אותך, זה? בגלל שפרק זה כאילו דבר מובנה. זה. כאן, אני קורא לזה מקבצים, לא, יש איזה אופי לגמרי אחר, מה זה מקבץ? מקבץ זה כשאתה, במטווח, כשיורים, יש מקבצים. אז זה, כי זה העקרונות של העקרונות של...
של הסדר.
של, של למה... בקבוצה מסוימת יש דווקא השירים האלה, הם משתנים מקבוצה לקבוצה. לפעמים זה תמטי.
כן, יש פה, זאת אומרת,
כן, אבל לפעמים זה בגלל...
מקבצים שהם סביב תמה מסוימת.
יש פה למשל... יש פה למשל... כן, יש פה, לפעמים זה תמטי, אבל לפעמים יש פה גם מקבץ ש... בכל אחד מהשירים יש סוג של אבן.
כן.
אבל זה הכל, זה כל מה שמשותף להם. יש המילה, או המילה אבן, או משהו, משהו עם אבן. זאת אומרת, הקשר הוא רופף. בעצם זה נובע מזה, אולי, לא בטוח, אבל אולי, שזה ספר שמכסה 9 שנים. ב9 שנים האלה יש המון שירים שלא נכתבו. בעצם יכלו להיכתב ולא נכתבו.
זה כמו שאמרת להילית ישורון פעם, ב-81, אתה עדיין כותב רק דבר שמתעקש.
כן, אבל זה יותר מזה. זה היה תמיד נכון. אבל זה יותר מזה, כי יש, אני חושב שזה, יש מצב חדש, יש הרבה שירים שאני זונח אותם, כל מיני סיבות שהן לא קשורות בזה שזה מתעקש או לא מתעקש. אני זונח אותם, או שאני, תראי, אני אספר לך קוריוז, אני, לפני שנסעתי לפריז, עשיתי סדר בניירות שלי קצת פה, היה בלגן גדול מאוד פה בשולחנות, עשיתי סדר. ואז גיליתי שיר שכתבתי אותו בסוף 2004, היה פסטיבל במוסקווה, פסטיבל שירה, אני הייתי מוזמן, ושם כתבתי אותו. והשיר גם, הוא מדבר על מוסקווה. זאת אומרת, זה שיר שהוא, זה לא רק שהוא נכתב במוסקווה, הוא מדבר על היחס שאני נולדתי במוסקווה, אבל לא חייתי בה אף פעם. בגיל 7 חודשים כבר לא הייתי שם. ואני, זה שאני שכחתי על קיימו של שיר של 30 שורות, כן? זה דבר מאוד נדיר, כן? אבל זה, אבל זה בכל זאת, זה גם נדיר, אבל זה גם מראה על על היחס שלי כרגע לשירים שאני כותב. אני כאילו חזרתי למצב שהייתי בו בגיל 17. אני כותב למגירה. אין לי דחף חזק להדפיס את השירים. אז לכן גם אני יכול להפסיק שיר, זאת אומרת, להפסיק לכתוב אותו. כי אני כותב למגירה, אני כותב זה, אני כאילו חזרתי...
למה? בגלל ש... בגלל הדבר הזה שהתחלנו איתו את השיחה, שכל האנשים שלא...
לא, לא, לא בגלל זה, לא בגלל האנשים.
כי לך יש קוראים, הנה, אתה אומר, אתה מכרת מהדורה שלמה, זה נדיר כבר שזה קורה למשוררים חיים.
כן, היא אפילו מוגדלת, זאת אומרת, הדפיסו הדפסה יותר מהרגיל, כן.
זה תוך זמן קצר מאוד.
אני אף פעם לא טענתי שאין לי קוראים. כן. זאת לא הבעיה.
אתה מבורך בקוראים.
ואפילו יש לי גם קוראים נאמנים כאלה, חלק מהם. אבל זה לא הבעיה. הבעיה היא הברבריות.
אני שוב אמשיך עם זה, אם לכתוב למגירה והיחס לקוראים. ששוב, לאורך השירה שלך, אתה כותב הרבה שירים, הוא פונה לקוראים שלך, לפעמים ברבים, לפעמים ביחיד. נקח שירים ואל תקרא, עשה אלימות בספר הזה, שגם זכה ללחן של כנסיית השכל. בספר הקודם שלך, שירים איתים, שם אתה פונה לקורא שאם הוא יש לו מוח עצל, אז אתה מציע לו לקרוא את מאיר ויזלטיר.
תראי, השירה שלי היא דיאלוגית. אני מדבר על אנשים. ואז אז יש גם כל מיני כאלה... אז יש גם עקיצות בתוך הדיבור הזה, כן? יש גם כל מיני סוגים של עקיצות או של או משחקים, כן? יש גם עקיצות ומשחקים כדי שיחה, כדי שהשיחה תהיה עירה, אז צריך מדי פעם. כן? זאת אומרת, זה לא מחושב או משהו, זה ספונטני, אבל זה, כן, יש, אז יש, באופן זה ברור שיש פניות ו... אני מפריע לקורא שלי ככה לרדם. זאת אומרת, לשקוע במשהו כזה, לא לשים לב שיש פה סוג של דיאלוג. סונט ההזדקנות. יש כאן מוטו של אינגמר ברגמן, הזדקנות היא עבודה במשרה מלאה. אבל אני פועל עצל, תמיד תיאבתי מטלות הכרחיות. בחלתי בפילוח העתיד למשבצות סדורות, כמו החיות שלא פיתחו ז'רגון זמנים מודע, ואין קורסות אל אחריתן ברגע לא צפוי, בתימהון, בחרדה, בלי להבחין בקשר בין הנגע שיחריין לקץ. אמשיך לחלום. עלייך למשל, על הלשון הוורדגדה שלך, על ברק עינך, עין הציפור, על כוער הכוזך, כאילו זה הרטט הראשון אשר הלם בי פעם עד הלום. לא יודע, לא כי. הדברים הם לא מוזרים כי. כן? הם מוזרים בגלל שהם מעוררים בך תחושה של מוזרות. כי בעצם דברים שהם לגמרי לא מוזרים יכולים להתאפס כמוזרים. ברגע מסוים לאדם מסוים. דווקא חשבתי שזה, על אף שזה שהוא שיר שמאוד מבטא אותי. עכשיו אני חושב שהוא מוזר. אני חושב שמצב הכיבוש כיום בעולם הזה, בעולם של ימינו, אני חושב שמצב הכיבוש הישראלי-פלסטיני הוא הכי ממושך שיש בכלל פני כדור הארץ. אני לא חושב שיש עוד מקום שבו למעלה מ-40 שנה יש כיבוש. אולי התכבוש הסיני בטיבט, אבל יש לו אופי אחר.
גם זאת הברבריות שאתה מדבר עליה.
כן, בוודאי, לא. זה קשור בבעיית הברבריות, בלי ספק. זה בלי ספק, זה גם, אני לא יודע אם את זוכרת את זה, את היית קטנה, אבל ישעיהו ליבוביץ' אמר את זה שנה אחרי המלחמה. הוא אמר שאם אנחנו לא, אם אנחנו נמשיך להחזיק בשטחים הכבושים, אז אנחנו, הדור הבא של הבנים שלנו, הם יהיו כולם אנשי שבק ואנשי ביטחון וחוקרים וכו'. ותהיה ברבריזציה. וזה ברור, זה, שזה, זה בדיוק מה שקרה. כן? היום, גם כיוון שהמדינה, מראש, המדינה הישראלית הייתה מדינה אידיאולוגית, כן? והאידיאולוגיה הציונית עדיין יש לה שלטון. עכשיו, למשל פארס, כששומעים את בגלל החינוך האידיאולוגי, כששומעים את, את המונח מדינת כל אזרחיה מתעלפים, אבל כל מדינה נורמלית, חוץ ממצבים קריטיים לפעמים, היא בסוף, היא אמורה להיות מדינת, מדינת כל אזרחיה. זה הגדרה של מדינה. כן? המדינה זה לא אלוהים. מדינה זה מנגנון שהוא אמור לשרת את אזרחיו. זהו, זה מה שמדינה מודרנית, במובן המודרנית, אני מתכוון, מדינה אחרי המהפכה הצרפתית, מהמהפכה הצרפתית ואילך.
על זה, אגב, יש לך איזשהו שיר שכתבת אותו לנכדה שלך לזוהר בספר כן. הזה, שהוא מתחיל עם סיפור משפחתי על הליכה ברחובות תל אביב למסיבת יום הולדת.
כן.
הוא מסתיים בנושא המדינה. זאת אומרת, יש פה איזה מין סטייה מפתיעה מהאלגיה המשפחתית הזאת למדינה.
טוב, אני לא יודע, זאת סטייה כן. מפתיעה כל כך.
כי אז בפואטיקה שלך לא, אבל כמישהו שיושב וקורא את השיר, וזה שיר ארוך, דורש יותר משתי דקות לקרוא אותו, כן. אז אתה כבר נכנס אל תוך הסיפור המשפחתי, ברור שבגלל שזה מאיר ויזלטיר, אז מחכים לאיזושהי התפתחות, אבל הוא נגמר בנימה מאוד אחרת, פחות רכה.
כן, זה כי הוא במבנה, המבנה של השיר הזה, כן, הוא המבנה שאני בכל מיני שירים, בכל מיני צורות, מייחס אותו לאופן החיים במקום הזה.
אתה כן? מזהיר את הנכדה שלך מפני המדינה.
כן, שאופן החיים הזה הוא שאנשים חושבים שהם חיים את חיים הפרטיים, ואז באה המדינה, כן, ופולשת לתוך הסלון או לתוך חדר השינה. זאת עדיין מדינה שתופסת את עצמה לא כנציגת אזרחיה, אלא כקודמת לאזרחיה. זאת מדינה שסדרה לאזרחים.
אבל לך, למשל, כשאתה מדבר שוב על ברבריות, או אפילו, אני אלך למילה זוועה, כי יש לך סונטה על הזוועה, אז אתה אומר, הכל קורס, אבל צריך עוד דם ועוד דם. התאווה הזאת לדם, זה לא קורס. וככה אתה כותב שם בסונטה, על הזוועה.
לא, זה כתוב בממד אחר. הסונטה עם הזוועה, זוועות קורות, כן? שהזוועות קורות, אגב, לא, זוועות קורות לא רק במבנים כמו כאן, זוועות קורות בכל מיני מקומות בעולם קורות, זוועות בכל מיני סוגים. וממד הזוועה הוא ממד של יותר חוויה מיידית. כן? זה לא מבט כזה על תהליך. כן? זה עניין מיידי, זה כמו בתאונה. אבל זה פשוט, אני מתכוון להגיד שזה מימד אחר, זה מימד אחר של, של, של מבט. כן? זה מבט ממקום אחר, זה מבט מהמקום שבו אתה לא יכול לסבול את המציאות.
זיכרונות נשכחים וזמזום לעתיד. לזוהר. את תגדלי. את תשכחי. היית בת שנתיים ורבע. הערב היה אוורירי. נושא עננים נסערים. נסענו. בג'יפ שהיה אז לאתי, ליום הולדת של דנה, חנינו בקצה השכונה, ירדנו הרחק מהבית. בדרך הלוך הרכבתי אותך על כתפיי. אמא אמרה לך, עכשיו את הכי גבוהה, ואת אישרת. היא הייתה אז בסוף השלישי, עם הפגית, אחותך הסמויה, אך לך עוד לא הוגד על העתיד המתנמנם ברחם. ואני זקפתי את אגודליי, מזה ומזה, ואת לפתת אותם כל הדרך ליתר ביטחון, כמו כידון של אופניים. הלכנו בראש, התקדמנו מהר. מדי פעם התעכבנו להמתין לשלישייה המתנהלת לאיתה, נושאת מתנות וכיבוד, ורוכשת שיחה מרשרשת. ברחוב ההשכלה, לאורך הגינה הנטושה, סמטאות בצרון מימין. כעבור שעתיים שלוש, כשנפרדנו בפתח הבית ופנינו על קצה הסמטה, היה קצת קריר וכבר חושך. באוקטובר ההוא, החורף הקדים להגיע. אבא שלך התרחק על גבי האופנוע, ואני שאלתי אותך, את רוצה קצת ללכת ברגל? אבל את התייצבת וטלטלת את ראשך ואמרת, לא. אז בדרך חזור, נסעתי אותך על הידיים, ואת טמנת את ראשך בגומת צווארי כל הדרך, ומדי פעם שאלת על צללית רכב זה או אחר. זה הג'יפ של אתי? עוד לא, אמרתי. מרחיב צעדיי עוד יותר, כמו שאמרו לי אי אז, כשהייתי קטן, גם אני. אם כי גדול ממך, קצת. עוד לא. עוד מעט מגיעים. בואי, אלעת לך סוד שעוד מיותר להגיד לך. אולי כשיגיע היום כבר יהיה לי קשה להגיד. יום אחד, בעתיד הלא כל כך רחוק, מי שהתופיע ותחייך לעומתך מאוזן לאוזן, בביטחה, בחיוך רחב במיוחד, בפה מלא שיניים. והיא תגיד ברינה, קוראים לי המדינה, אך את קראי לי אמא. אבל את התייצבי, טלטלי את ראשך ואמרי לה, לא. עוד לא. אל תשמעי לה. אמרי לה, השם של אמא מתחיל במם, אבל אין בו דין, והוא לא מדינה. מילים שמנסות לגעת, שיחה עם המשורר מאיר ויזלטיר.
זה מבוסס, זה לא מבוסס כסיפור, אבל זה, כן, זה בנוי על, על, על מסיעות חסידיות. הצדיק הנסתר. בלית ברירה, גם הצדיק הנסתר דימה את אלוהים כזקן נשוא פנים שזקנו הלבן יורד על מידותיו. האמונה העמוקה, קדמונית, באה בימים ואינה מאפשרת חזות אחרת. ולמרות שידע כי העיסוק בצלמו של האל הוא תפלות וחולשת הדעת, נפצר ממנו לא לדמתו כך לפעמים. יום אחד בעיצומו של חורף קשה ונטול רחמים הרגיל, בארץ הצפונית שבה עברו חייו, מצא עצמו מול מזווה ריק, ויומיים שלושה התקרבל על הדרגש בלי כוח לקום. גם עצי העסקה שקושש אזלו, וקור מצמרר שרר בבקתה הרוע. הצדיק המפוקפק בעיני עצמו, כבר נטע להשלים עם גורלו, עצם את עיניו, מנמל פרק א' בתהילים וכמעט שנרדם ללא קום. בכל זאת התעשת, קם על רגליו, התעטף בעוד כמה סמרטוטים וגרר את רגליו החוצה. הוא נטל את הגרזן במחשבה שיקושש אי אלו זרדים ויסיק את התנור. לפחות יוכל להתחמם מעט ולשפוט לו קומקום חמין. אולי יוקל לו. בחוץ ירד שלג דליל ורוח כפור עטפה את הפתיתים לעומתו. בעודם נושרים מהשמיים. העצים הראשונים לא היו רחוקים. אך הוא ידע שיהיו קשים כאבן ואיבריו רפו ורחפו. הוא נותר עומד בתוך שכחה רבה, וגרזן קר וכבד כופה בידו.
אני רוצה להתייחס לעוד איזה שיר ישן שלך מהספר מוצא אל הים. שירה היא נשיקת האקלים, הלשון, האמת.
כן.
נראה לי שאתה הראשון שחשבת לאפיין שירה עם, קודם כל עם האקלים. עוד לפני הלשון ולפני האמת.
כן, אני חושב שהאקלים, כאילו, מה זה האקלים? האקלים זה העולם הפיזי שסובב אותנו. כן, אבל העולם הפיזי לא במובן של הספה או הכורסה, כן, אלא העולם הפיזי שאנחנו מצאנו בתור בני אדם, כן, כשהגענו לכוכב הזה. האדם יכול להגדיר את עצמו בכל מיני מסגרות, כן, יש מסגרת משפחתית, יש מסגרת לאומית, יש מסגרת לשונית, אבל יש גם, כל אדם יכול להגדיר את עצמו במסגרת הדתית, אבל יש גם מסגרת טרנסנדנטית בעיניי, שהיא לא דתית, שהיא טרנסנדנטית כלפי היקום. זאת אומרת, אתה עומד כלפי היקום. יש היקום ויש אתה הבן אדם. וזה האקלים בעצם, במידה רבה. כן? כי היקום, היקום הוא גדול, אבל הוא סופי או אין סופי, אבל הוא גדול מאוד. אבל אליך הוא מגיע בצורת אקלים. כן? זאת אומרת, המפגש של האדם היחיד עם עם היקום הוא דרך האקלים, הוא דרך הרוח, דרך הים, דרך הגשם שיורד, דרך החום, כן, דרך הטמפרטורה שעולה, דרך אוויר, אוויר, אוויר צח, אוויר, אוויר לא טוב, כן, אוויר מקולקל, זה מופיע דרך האקלים. המגע שלך עם היקום הוא בעצם, הבסיסי הוא בעצם דרך האקלים. סונטה מודרניסט. המאובנים בשדה האבנים כבר לא זוכרים דבר. רק הפוסע בין החתחתים, רק איש הדם החם, סוקר אותם בעיני בשר, יודע לתפור להם כותונת תולדות, לחרוז אותם מלכות של משמעות או די-אן-איי. הוא חי עשור שלם יותר מסבתו, יש לו נוסחה מפריחה הרבה סברות קדומות על טבע החיים. חשבון הבנק מגן עליו מפני צינת היקום. מחר יטוס לכנס. מה, נניח מטוס נופל? טוב, הסטטיסטיקה קובעת שמקרה כזה זניח.
אין רחמים על המודרניסט בסונטה הזו.
לא ממש.
זה אני שואלת אותך כמשורר מודרניסט.
אין דבר כזה משורר מודרניסט באמת. תראי, זה העניין. שירה זאת אומנות מאוד עתיקה. ובעצם כשאומרים משורר מודרניסט, מתכוונים, אם משתמשים בזה נכון, למשורר ששייך לדורות האלה במאה ה-20, שהחליטו לוותר על כמה צדדים בטכניקות הישנות של שירה, ולהתמקד יותר בצדדים אחרים, נניח לוותר על החרוז, אבל לעומת זה להגביר את הדיוק של המבט, וגם כי באומנויות יש שימוש ממושך באיזשהו אמצעי, הוא מביא לפעמים את האומנות להניח לו, או להניח לו זמנית, או לשנות אותו. אז מהבחינה הזאת המודרניזם כמובן קיים. אבל מבחינות אחרות, מה זה משורר מודרניסט? האדם כולו, הוא לא כל כך שונה מהאדם לפני 5,000 שנה. זאת אומרת, ברוב המובנים, אנחנו לא באמת שונים. אנחנו אותם חיות, כן, שיש להם קצת כלים, כן. זה לא, ההבדל הוא לא תאומי. זה לא, ככה שזה לא, נגיד, משורר קלאסי, משורר רומנטי, משורר מודרני, מודרניסט, פוסט-מודרניסט, כל הדברים האלה הרי זה בסך הכל מונחים, מונחי עזר. זה כמו שכש שרוצים לסרטט, לצייר מפה, אז קודם עושים רשת של קווים, כן, כדי שהפרופורציות תהיינה נכונות, כן. וזה, אלה מושגי עזר שאפשר קצת לעזר בהם, לפעמים זה, זה עוזר לך להבין משהו, אבל זה לא, זה לא באמת.
הגבולות הן נזלים, אתה אומר.
כן, הם אפילו לא בדיוק גבולות, הם תהליכים.
אגב, הברבריות ואנשים שלא קוראים שירה, הרבה אנשים כותבים שירה, זה נראה שיותר ויותר צעירים כותבים, אבל התחושה היא באמת שהשירה לא נמצאת. כשאתה, זאת אומרת, שאתה יוצא החוצה ליום יום אל המציאות, אתה לא חווה את זה שהשירה נמצאת שם, ואנשים מוכירים אותה. אז איך אתה מסביר את הפער הזה?
תראי, זה שהמון צעירים באמת כותבים שירה, לא רק צעירים דרך אגב. זה מראה על צורך בחיים רוחניים שחורגים ממה שהתקשורת הממסדית מציעה. כן? זה ברור. עכשיו, אם כי בכתיבה הזאת עצמה יש משהו ברברי. שהם כותבים שירה בלי שהם קראו מספיק שירה. כל אדם שעוסק באומנות כלשהי, הוא מגלה מתישהו, לא מיד בהתחלה, אבל מתישהו מגלה שמה שהוא עושה זה מסורת. שקיימת אלפי שנים. אלפי שנים מצעירים. אלפי שנים רוקדים. אלפי שנים כותבים שירה וכו'. ושהוא צריך להתחבר למסורת הזאת איכשהו. הוא לא ממציא את הגלגל. כי אם הוא ימציא את הגלגל, זה יהיה גלגל עקום, והגלה בקושי תיסע בסוף. וזה ככה גם נראית רוב השירה שנכתבת. ככה נראה היום גם רוב, אגב, רוב הפרוזה שנכתבת. מפני שיש ביקוש מלאכותי לפרוזה של בתי ההוצאה, שמייצר רומנים שהם בקושי, בקושי נושאים. ואתה צריך להיות מחובר למשהו, בתוך השירה הקיימת.
מתי אתה זוכר שקראת שיר כשהיית צעיר של מישהו ואמרת, יום אחד גם אני...
לא אמרתי אף פעם את זה. אני בכלל, אני בגיל 9 החלטתי שאני אהיה סופר, לא משורר. אני בכלל עד גיל 15-16 אני לא קראתי אף שיר אחד לא בבית הספר.
גם לא ביאליק?
ביאליק קראתי, אבל זה מסגרת בית ספר. למה? כי קראנו ביאליק בבית ספר, ולכן אמרו לנו לקנות את היה בהוצאה דביר ספר כיס כזה של כל שירי ביאליק.
כחול כזה, כן.
היו לו כל מיני צבעים, תלוי בהדפסה. אז היה לי הספר, אז קראתי אותו, אבל זה בא מבית ספר. זה לא בא מבחוץ. כן? ואפילו בתיכון, היה אותו דבר עם צ'רניחובסקי, היה גם נבחר שירים של צ'רניחובסקי.
אבל... והיום אתה כותב לו סונטה פה, בספר החדש, את צ'רניחובסקי, זאת אומרת, בכלל, הוא עדיין...
בספר הזה צ'רניחובסקי נוכח בכל מיני אופנים.
נכון.
יש פה כמה הומאז'ים לצ'רניחובסקי, כולל שם הספר. שם הספר הוא בעצם מין הומאז' לצ'רניחובסקי.
מה זה? מרודים וסונטות?
מרודים וסונטות. עכשיו, צ'רניחובסקי יש לו ספר חזיונות ומנגינות. אז בעצם זה המנגינות זה סונטות, כן? זאת אומרת, כי בסונטה זו צורה שיש בה הרבה מוזיקליות ומרודים, זה המקבילה לחזיונות, כן? שזה שירים שיש בהם הרבה אלמנט, זה לא פירוש המילה מרודים, אבל זה אלה שירים שיש בהם הרבה אלמנט ויזואלי.
פירוש המילה מרודים הוא לא כפי שהוא...
לא, מרודים אין, זה מילה שאין לה פירוש. יש פסוק בישעיהו, ועניים מרודים תביא ביתה. אז, אבל בסדר, אבל אז, זה נותן אשליה שאנחנו יודעים מה זה מרודים, אבל בעצם אנחנו רק יודעים מה זה עניים. השורש ממרש דלד, הוא בא... בכלל, ברוב הנטיות שלו, פירושו למרוד. אז מה זה, עניים שמרדו, זה לא הגיוני הרי. מרודים זה, אולי זה בכלל מוקים, כי יש מכות מרדות. אבל מכות מרדות זה מכות חזקות שנותנים למישהו שמורד, אז זה יכול להיות כל דבר. יכול להיות, יכול להיות, אנחנו ממש לא יודעים, לדעתי זאת מילה, מילה סתומה לחלוטין, ואני החלטתי שמרודים זה ההפך מסונטות.
אז מתי אבל היה החיבור הרגשי, ההתפעמות, בלי הבית ספר?
אני התחלתי לקרוא שירה בגיל 16 בערך. בצורה כזאת מאוססת, לא ממוקדת, לא בתוך מחשבה שאני אכתוב שירה. ואז היה, בכיתה י' א', היה לי מורה לאנגלית, שהוא דוקטור אהרונסון, כן. שהוא אהב לקרב אליו תלמידים שנראו לו בעלי סיכוי למשהו ספרותי. והוא היה מזמין שלושה, ארבעה, חמישה תלמידים אליו הביתה, ומנסה להקנות לנו משהו, משמין לנו תקליטים, תקליטי שירה שהיו לו, מנסה לעניין אותנו לקרוא שירה מחוץ לקוריקולום, כן, וכו'. זה תפס אותי מהר מאוד, ואז אני, זה השירה הראשונה שהכרתי, השירה הראשונה שהכרתי זה שירה אנגלית, כן, מה שהוא אהב, הוא לא ידע עברית, זאת אומרת, הוא ידע עברית קצת, אבל לא... הוא לא קרא שירה בעברית בעצם, הוא לא היה מסוגל. אז דרכו הכרתי את השירה, בעיקר שירה אנגלית, כי זה מה שהוא אהב. שירה אמריקאית, זה רק אליוט ופאונד, שהם בעצם שני אמריקאים, כן? אבל הם חיו באירופה. ואז התחלתי גם לשים לב לשירה שנכתבת בעברית. ולכתוב שירה. אז אני התחלתי בגיל 17 לכתוב.
זה עכשיו בעצם 50 שנה. זה היה סוף שנות ה-50.
כן,
עכשיו אנחנו, נכון, זה כן. ממש 50 שנה
כן, שאתה... אני פרסמתי פעם ראשונה בדיוק בינואר 60. כתיבה זה כן. יותר מ-50, כן. גם בהתחלה אני לא חשבתי שאני אעשה בעיקר שירה. כי אני, היו לי גם מחשבות לעשות סרטים. לא כל כך לכתוב רומנים, לא, אף פעם לא היה לי ממש מחשבה אמיתית לכתוב רומנים. אבל סיפור קצר, כן, וסרטים, רציתי לעשות סרטים. אבל לא למדתי קולנוע, זאת אומרת, לא הלכתי ללמוד קולנוע.
זה חלום שנגנז?
כן, הוא לא נגנז, בדיוק הוא נמוג. באיזשהו אופן. השיר של פרנקו הרה, הוא מת בתאונת דרכים בגיל צעיר. מדוע אינני צייר? אינני צייר, אני משורר. מדוע? אני חושב שמוטב לא הייתי צייר, אבל אני לא. הנה למשל מייק גולדברג, מתחיל תמונה. אני קופץ לביקור. שב ושתה משהו, הוא אומר. אני שותה, אנחנו שותים. אני מעיף מבט. נכנסת בסרדינים. כן, היה צריך שם משהו. או. אני ממשיך בדרכי, והימים נמשכים, ושוב אני קופץ לביקור. התמונה נמשכת, ואני ממשיך בדרכי, והימים נמשכים, אני קופץ לביקור. הנה התמונה גמורה. איפה סרדינים? לא נותרו אלא איזה אותיות. זה היה יותר מדי, אומר מייק. ואני... יום אחד עולה בדעתי צבע, תפוז. אני כותב שורה אודות תפוז. חיש קל לפניי דף שלם של מילים, לא שורות, ואחריו עוד דף. צריך הרבה יותר מזה, לא מן התפוז, מן המילים, מאימת התפוז והחיים. הימים נמשכים, זו אפילו פרוזה. אני משורר אמיתי. שירי גמור ועדיין לא נקפתי במילה תפוז. תריסר שירים הם. אני קורא להם תפוזים. ויום אחד, בגלריה, אני רואה את התמונה של מייק. אני קורא את סרדינים. זה באמת שיר שאומר משהו על שירה ועל ציור.
שגם נכון אצלך לפעמים, כשיש איזושהי כותרת אחת, ולבסוף השיר על... משהו אחר. לחלוטין, או שהוא מתנגש עם הכותרת, כן. מלגלג על הכותרת.
שיש לו יחסים כן, מסובכים עם הכותרת. כן. איזה שהם יחסים מסובכים עם הכותרת, והמצב שהוא מתאר, זה מצב אפשרי לגמרי. זה מצב שיש איזה נושא שמעסיק אותך, הוא קורא לזה תפוזים, כן? תפוזים, הוא רוצה משהו שתן לו תפוזים. והוא בסוף, הוא כותב מחזור של 12 שירים, שנקרא תפוזים, ואין שם את המילה תפוז. ויש הרבה שירים כאלה, לכל מיני משורים, גם לי, שהנושא לכאורה הוא לא הנושא האמיתי של השיר. בעצם השיר עוסק בנושא אחר, אז הנושא לכאורה הוא רק מין מעטפה כזאת, או מעטפת, או דימוי, או מטאפורה לנושא האמיתי. אגב, זה קורה ששיר מתחיל בשורות מסוימות, בתהליך הכתיבה, אני מתכוון, שאחר כך הן לא נכנסות לשיר. הן רק היו כאילו המקפצה להגיע לשורות האמיתיות. סונטה במפלס העליון של דאבל דקר. לפתה את הנייד, דיברה רבות עם החבר שלה בפולנית, וזו אינה השפה המובנת לי, אבל הבנתי שדיברה עם החבר. האוטובוס אדום ומעביל זחל לאט לעבר איזלינגטון, וכשסיימה, תמנה את המכשיר, שלפה מחברת וכתבה מהר, שורה ועוד שורה, שורות צפופות בפולנית, שלא יקרא לעד. הרבה שורות. בבת אחת חדלה, סגרה וקמה. מבטה נגלה, עגול, אפור בוהק, והיא זרקה ישר אליי חיוך סתום, רך כנשיקה.
שסרבה בלילה לשכב איתי במיטתה היא העירה אותי בשתי נשיקות עלי חיי לפנות בוקר זה היה אחרי שסרבה בלילה לשכב איתי במיטתה היא אהבה איש אחר בעיר ובימשת אחרת ככה בכתה כל הלילה ביקשה שאני אכלה היא אהבה איש אחר בעיר ובימשת אחרת ככה בכתה כל הלילה ביקשה שאני אכלה שנתי במורד החלום הדלוח עד שהאירה אותי בשתי נשיקות לפנות בוקר
האזנתם לתוכנית מילים שמנסות לגעת עם המשורר מאיר ויזלטיר ספרו מרודים וסונטות ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד בתוכנית שלבו שניים משיריו המולחנים של ויזלטיר. כך שירים בביצוע כנסיית השכל והשיר לפנות בוקר בביצוע חנן יובל. כאן באולפן ערכה והגישה ענת שרון בלייס.
זה היה אחרי שסרבה בלילה השכב איתי במיטתה בעיר וביבשת אחרת ככה בכתה כל הלילה, ביקשה שאני אכלה. ככה צפה שנתי במורד החלום הדלוח, עד שהאירה אותי בשתי נשיקות לפנות בוקר. היא האירה אותי בשתי נשיקות עליך יאי לפנות בוקר.